שלום חברים, השבוע מצטרפת אלינו מיי ברוקס, שלום מיי.
שלום שלום, מה קורה?
בסדר גמור, אנחנו מתחילים ויש לנו נושאים ממש מעניינים השבוע. השבוע אנחנו נדבר על סיכום תחרות פאונד טו אונד בוונקובר, נדבר על זה שאנגליה פתחה אתרים ברשת האפלה למכירת דידוסים, אנגליה? מערכת הטלפוניה 3CX התחילה להפיץ נוזקה בעדכון האחרון שלה. זה חדש חדש, מה שנקרא, ממש ממש חדש, מהיום אפילו. חברת וויז הישראלית מצאה חולשה משמעותית במנוע חיפוש בינג. תהיו איתנו, זה הולך להיות מעניין. מייקרוסופט החליטה למנוע משירותי אקצ'יינג ישנים לשלוח מיילים ללקוחות 365. האם זה סביר? נדבר על זה תכף. גוגל דוחפת להוריד את אורך החיים של תעודות ל-90 יום במקום 398 ימים, המוגדר כרגע. אני חושב שאחת השאלות שהיו בשבוע שעבר בקבוצות וואטסאפ שרצו, זה איך פייסבוק וגוגל עוקבים אחרינו? יש לנו תשובה, נראה לי יהיה לנו דיון מעניין בסוף. עורך התוכנית בועז פירסט, עורך הסייבר טוב וכפיר, הפאנליסטית שלנו כמובן מיי ברוקס, אני רותם בר, ואנחנו נתחיל מההתחלה. אז סינקטיב הצרפתית היא זוכת השנה בפאונד טו הום בקאנסק ווסט. הביצועים במהלך התחרות השנתית של פאונד טו הום שנמשכה 3 ימים בשבוע שעבר שהתקיימו בוונקובר קנדה לא תשכח בקלות. זה פשוט מדהים אותי שבכל פעם שמכוונים האקרים לכיוון איזושהי טכנולוגיה תמיד הם המציאו משהו. אולי כי בסופו של דבר יש יותר בקים ממה שאשר מוצאים? לא יודעים. בכל אופן, האירוע קאנסק ווסט, שזה בעצם התחרות הזאת, היא זוכה להערכה רבה מאוד מכל תחרויות האחרות של הפאונד טו אונד. וזה לא היה הפאונד טו אונד הראשון של סינקטיב, כזכייה, מאז שלקחו את התואר גם לפני שנתיים. התחרות בשנת 2021. אז מה היה לנו פה בתחרות עכשיו? במהלך האירוע בין 3 ימים, הצוות הפגין בהצלחה חולשת היפ אוברפלואו בבלוטוס על ידי כתיבה ל-out of bounds, שאפשרה להם לפרוץ למערכת המדיה והבידור של רכב טסלה, ומשם לקבל גישת רוט למכונית. הם גרפו רק על הדבר הזה $250,000. הם קיבלו גם פרס טיר 2 ראשון אי פעם בתחרות, שהוא נשמר לחולשות מאוד מאוד מיוחדות ומשפיעות ביותר. עוד חולשה שהם מצאו היא חולשה שנקראת טוק-טו, מה שנקרא, שזה קיצור של time to check, time to use, או המושג היותר ידוע זה race condition, שבעצם מאפשר חולשות בתהליך שמוגבל בזמני הפעלה. עם החולשה הזאת הם הצליחו לפתוח את הבגאז' הקדמי, ואת הדלת בזמן הנסיעה. אני רואה את מיי, את נופלת בכיסא. אתם צריכים לראות את הפרצוף של מיי. מיי, אנחנו צריכים לעבור לוידאו, זה פשוט עזוי הסיפור הזה. הפרצוף שלך.
זה כאילו, אני אשכרה מתחילה לסמוח שאין לי טסלה, וזה כאילו, זה עצוב שמה שגורם לי לסמוח שאין לי טסלה.
תקשיב, הם עשו את זה פחות משתי דקות. וגם על זה הם קיבלו $100,000, ורק על זה הם גם קיבלו אקסטרה מכונית טסלה מודל 3. ומה שנקרא, אם כבר פאונד טו אונד, עד הסוף.
השאלה שלי, אם הם מוכנים לנהוג בה עכשיו, זה השאלה.
זה שאלה טובה, אני לא בטוח. אבל כן.
דיון אחר.
זה דווקא, מאוד מאוד אהבתי, שאם עושים פאונד טו אונד, מקבלים את האוטו בסוף. כל הכבוד לטסלה על הסיפור הזה. הם מצאו עוד שרשרת של 3 חולשות בווירטואל בוקס של אורקל, שמאפשר יציאה לשרת המערך, וזה גם הוסיף להם עוד $80,000, עוד 3 חולשות בלינוקס, Mac OS ווינדוס, שהביאו להם עוד $80,000. לצורך הפרופורציות, המתחרה השנייה, שזה סטארלאבס, גרפה $195,000 הביתה בלבד, וסך הכל הוענקו לזוכים יותר $1,000,000. זה אומר שהחברה הזאת של סינקטיב לקחה יותר מחצי ממה שכולם ביחד. עוד משהו קטן שצריך להגיד, השנה קבוצות מרוסיה לא הורשו להיכנס לתוכנית, שהן בדרך כלל הקבוצות החזקות בתוכנית הזאת, סליחה, בתחרות הזאת, והן עושות גלים. אז
זה מאוד מעניין לראות איך הפוליטיקה מגיעה בסופו של דבר לכל מקום, גם לתחרויות כאילו, כביכול, הכי ניוטרל זה אף פעם לא באמת ניוטרל. יש כאן אג'נדה ויש אג'נדה ברורה, למה הם לא השתתפו? אגב, היית פעם בתחרות הזאת?
לא יצא לי להיות בתחרות הזאת. אגב, רגע, שנייה. יש, בגדול בעולם יש שלוש תחרויות כאלה. יש לנו ב-S4, שזה בעצם ל-OT, ששם כן הייתי, שזה במיימי.
וואלה.
יש, כן, יש עוד אחת שהיא ל-IoT, סמארט דווייסים ודברים מגניבים כאלה, שם לא הייתי, וגם בפאונטון הזה לא הייתי. זאת אומרת, הייתי רק באחת מכל השלושה. ונהניתי כשהייתי, שהלכתי S4. זה כיף.
ממש בא לי לנסוע לאחת מהן. האמת שאני עכשיו אגלה כאן סקופ, מעולם לא נסעתי לווגאס לבלקט.
באמת?
כן. כל שנה רציתי וכל שנה, כי זה נורא לא נוח, זה באוגוסט, ובאוגוסט הילדים בחופש, ולפני שהיה לי ילדים, טוב, לפני שהיה לי ילדים זה ממש 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 מזמן.
כשלא היה לי ילדים לא היה לי כסף.
בדיוק, בוא נגיד שירי בת 13.5, אז כאילו זה ממש מזמן. אבל כן, הגיע הזמן שאני אתחיל, אני פשוט שונא טיסות כאלה ארוכות, אבל אין ברירה.
אני אספר לך סקופ, גם כן מגניב. אז כשהלכתי ל-S4, ביקשו ממני בהתראה של יום להשתתף בבלו רד טים על הבמה, בלייב, על ציוד אוטי של סימנס, ואני הייתי הצד המגן, שהייתי צריך להכין את הציוד ולוודא שהוא עובד והכל בסדר, ואז לתת לצד התוקף, וכמובן זמני תגובה מאוחרים וכאלה וכן הלאה, ולהכין להם קצת מלכודות מעניינות בציוד מוגבל ביותר. לונג סטורי שורט, הצד הכחול ניצח. אני הייתי לבד מול שניים. כן.
האמת שזה מסוג החוויות הכיפיות. בא לי.
כן.
אולי זה עד לשנה הקרובה. נחשוב על זה.
יאללה. יאללה בואי. לבא בתור.
תיסע עוד יותר ארוכה עכשיו, זה הבעיה. אבל בסדר.
תבואי עד לפה ואז נטוס ביחד.
אז בסדר.
טוב, אז בוא נמשיך לדבר הבא. אנגליה. United Kingdom. אז באנגליה החליטו להרים את הרף בהגנה על הרשת, ורשות הפשע הלאומית הקימה מספר אתרים שמוכרים דידוסים איזה סרוויס, בדיוק כמו שיש מלא ברשת האפלה. הרשות פועלת כדי למגר את התופעה, ועכשיו פועלת כדי לתקוף את הדרישה, בצד הדרישה עצמה, שזה הלקוחות. אז הציוד, השירות הזה קוראים לו דידוס פור הייר, נקרא גם בוטרס, בוטר, ובוטרס באנגלית, כאילו ברבים.
בוסטר, לא?
לא, לא בוסטר, בוטר. בוט, כאילו, ביטה, בוט, כן.
וואלה, אוקיי.
במיוחד כי השירות הזה ממש זול, אז בגלל זה יש הרבה כאלה. ואפשר בצורה ממש קלה להפיל שירות או שרת או אתר או אפליקציה למשך זמן די ארוך, ולא צריך לשלם יותר מדי כסף. זאת אומרת, נכנסת לאתר, נותנת להם URL, משלמת פינאץ, literally פינאץ בביטקוין, and it's yours. כרגע בפרויקט ארוך שאנגליה עושה יש כבר 6 עצורים ועוד 13 שהרשות מחפשת, זאת אומרת יודעים מי הם, עם אמונה שהם מתחברים בספרד ועם חיבור לאיים הקנרים. הרשות הקימה מספר אתרים ובימים האחרונים סגרה את אחד מהם, כנראה שהוא נחשף, לא יודע למה, עם ההודעה הברורה שאתר והמידע שלהם אצלה, והיא תעמיד לדין את הלקוחות. לקוחות אנגלים שקיבלו בימים האחרונים, לקוחות אנגלים יקבלו בימים הקרובים ביקור משטרתי הביתה, ולקוחות מחוץ לאנגליה, הרשות תעביר את המידע למדינה שלהם, ואולי גם הם יקבלו ביקור, תלוי באיזה מדינה הם גרים, כנראה. אז הרשות פרסמה הצהרה, שבה כל מי שרוצה להשתמש בשירות הדידוס, צריך לקחת בחשבון שחלק מהאתרים הם של רשויות החוק, והמידע שמתקבל בהם ישמש כנגדם, ולא למטרה אחרת שלשמה הם שילבו, כמובן. אפילו אם הם חושבים כך.
אני לא יודעת מה אני חושבת על זה. כאילו מצד אחד אני אומרת, וואלה זה גיוני, זה אחלה דרך לעשות כסף כממשלה. זה אחלה דרך למצוא את העבריינים. לתוקפים אני אומרת, באנגלית יש, we have saying, don't shit where you eat. אם אתם רוצים לתקוף אתרים באנגליה, תחפשו denial of service, דידוס as a service, denial of service as a service, כן. תחפשו דידוס as a service, לא במדינה שאותה אתם תופעים כזה, סתם רעיון כזה כללי. אבל לא יודעת, כאילו, מצד אחד זה מגניב בטירוף.
תקשיבי, זה לוקח אותי לאיזה סרט הוליוודי, איזה סטינג אופריישן, שאנשים שם, את יודעת, אתם בונים איזה תרחיש, ויוצאים עכשיו לפעולה, את יודעת, ממש FBI והרשות נגד טבק ואלכוהול וסיגריות ואת יודעת וזה, וכאילו מגיעים עכשיו ועושים, ויש אנשים ש... זה מטורף.
עכשיו בוא, זה הניפוט קלאסי, זה כאילו, זה עוד יותר נגיד בעבודה, אני עושה המון המון traps and deceptions, ואני הרמתי הרבה מאוד traps, שאני אומרת, אם עשיתי את העבודה שלי כמו שצריך, לעולם לא תהיה התראה. אם כל שאר הדברים שאנחנו עושים הם כמו שצריך, אז לעולם לא תהיה התראה, אבל אני לא באמת אופטימית. אבל כאן זה יותר מזה, כאן זה לחצות איזשהו קו, זה לפתות אנשים לעשות פשע. אז מעניין יהיה לראות את רשויות החוק מתמודדות עם זה. אוקיי, הצעת השירות, פיתית, נתת מחירים סופר אטרקטיביים, עכשיו אתה בא להעמיד את הגורם לדין. איך השופטים יסתכלו על זה? יהיה באמת יהיה נורא מעניין לראות איך עורכי הדין, כי אני מניחה שעורכי הדין של הנאשמים יבואו ויגידו פיתוי, זה אירוע. כל הסטינג אופרשן זה תמיד קטע שכשזה מגיע לרשויות החוק ומגיע לבתי המשפט, זה תמיד מאוד בעייתי להגיע להרשעה.
כן, אבל איזה דרך אחרת יש לך לעשות? אנחנו מבינים פה שהם תוקפים תכלס את הלקוחות, ותמיד עדיף לתקוף את הסרוויס פרוביידרס ולא דווקא את הלקוחות עצמם. אבל עדיין, כמות האתרים האלה היא מאוד מאוד גדולה. כמות העבירות האלה מאוד מאוד גדולה. ובסופו של דבר, את יודעת, אם מפרסמים את ההודעה הזאת בשביל לייצר איזושהי חשיפה, הרי אם הם מחזיקים ב-0.00002 מכל אחוז האתרים ברשת האפלה שמספקים את השירות הזה, זה עדיין good publicity לכל מי שחושש עכשיו.
ברור. זה מה שנקרא בקרה מרתיעה. אני בתור פושעת בינונית פושעת מתחילה ששוקלת כן או לא לתקוף, אולי זה יעצור אותי לתקופה. אבל אני לא בטוחה שזה מספיק מרתיע, שזה באמת יעצור את התוקף הנחוש נקרא.
עכשיו צריך להגיד גם את האמת, שאחד הדברים שהם התחילו לעשות מלפני שנה וקצת, הם התחילו לעשות תוכנית שקוראים לה Power Off Operation, שבעצם הם תוקפים אתרים שבעצם מספקים את השירות הזה, אז כשהם באים ופותחים את האתר שלהם, אז זה על איזשהו URL שכבר מוכר לאנשים. זה איזשהו אתר שכבר צבר איזשהו לגיטימציה. ואני אגיד את זה בסופו של דבר, אם אתם רוצים לתקוף מישהו בדידוס, אתם צריכים להיות מאוד מאוד חכמים, זהירים ואולי קצת נאיבים, אני חייב להגיד. Bottom line.
וגם מה המטרה? אני באמת תוהה, כאילו, דידוס זה באמת תקיפה שאף פעם לא הבנתי עד הסוף. אבל מה זה עושה? זה מגניב אם אני רוצה לתקוף ולנקום במישהו ולהפיל אותו לשעתיים. אוקיי, ומה יקרה? זה באמת...
אני יכול להגיד לך, אז אני יכול להגיד לך, זה משהו קלאסי. אם אני יודע למשל שאני ומתחרה שלי הולכים לצאת במבצע בתאריך בשעה מסוימת, אני יכול לסגור לו את האתר ביום הזה של המבצע ולקבל את הלקוחות, את יודעת.
בסדר.
יש פה משהו משמעותי.
כאן אתה כבר מדבר על דברים ברור.
בשביל מה אנשים משלמים על דידוסים? בשביל מה?
זה כן, זה לגמרי. זה לגמרי. השאלה זה אם זה באמת כאלה מתקפות.
בואי, אם אני יודע שיש לי אתר שעושה, בוא נלך, לא יודע, אתר שמספק פלטפורמה של פורומים של משחקים, ואני יודע שרוב האנשים שנכנסים לפורומים של משחקים נכנסים אחרי העבודה. אם זה ילדים, זה בשעות הבסיסיות, אבל רוב האנשים המבוגרים נכנסים בערב. ואם אני יודע לסגור לו את הדבר הזה עכשיו למשך שבועיים או שלוש, כל יום למשך שעתיים, שלוש, בשעות הערב, הוא איבד לקוחות. אף אחד אחרי שלושה שבועות לא יחזור.
אבל מה המוטיבציה שלי בתור תוקפת? זה רק אם אני hacker for hire.
לא, ברור. הרי כל הדבר הזה מדובר על זה שאת מקבלת כסף, על זה שאת תשביתי שירות של מישהו שאני רוצה ברעתו.
כן, וזה סיפור אחר. ואז השאלה זה שוב, את מי אני מעמידה לדין? הרי לא מעניין אותי, ה-hacker for hire הוא שכיר חרב. הוא לא המוטיבטור. אם אתה מתאר כאן סיטואציה של תחרותיות כזאת, שאני בתור בעלת חנות אינטרנטית כזו או אחרת, או חברת גיימינג או כל דבר אחר, אני מוכנה להשקיע כסף ולעשות פעולות לא חוקיות כדי להפיל את המתחרים שלי, זה הדג שאותו המשטרה מחפשת. היא לא מחפשת את הנערים המשועממים שיעשו את זה בשבילי, כי אני לא יודעת לעשות את זה לבד.
אז היא מחפשת גם וגם.
גם וגם, אבל שוב, ההקרים להשכרה האלה זה בסדר.
Bottom line, מי שהולך וקונה דידוס על איזשהו משהו, הוא מגיע עם אג'נדה, הוא מגיע עם אינטרס, הוא מגיע עם רצון מסוים, זה לא משעמם לו ואומר, בא לי. יש פה לפעמים מקומות של נקמה, יש פה לפעמים מקומות של עניין מסחרי, אותם אנשים שמקבלים כסף בשביל לתקוף, לא באמת מעניין מה האג'נדה שלך. הם מקבלים IP או מקבלים איזשהו URL, ויאללה, בלגן.
בוא.
אני חייב להגיד שהאתר אינטרנט של אשתי היה באיזשהו שרת אחסון בחול, שסבל רבות מדידוסים בגלל השכנים שהיו לי בשרת. אז פשוט עזבתי אותם ועברתי לשרת ישראלי. ואני חייב להגיד, גם להשאיר את הכסף בארץ, וגם לקבל שירות יותר טוב, זה תמיד עדיף. אז אם יש לכם שירות בחוד, תשלמו עוד כמה ג'ובות, זה שווה את זה.
לפעמים, לא תמיד. אני לא יודעת אם אני תמיד מסכימה עם זה, דווקא
בגלל שאתה באתר ישראלי, טוב, בסדר, גם באמירויות, בסדר.
לא, לא, ברגע שאתה באתר ישראלי, אתה, מה שנקרא, מושך אש מכיוון אחר. אז זה גם יתרונות וחסרונות בכל דבר.
נכון.
תהיה חשוב תגבו את הדברים שלכם.
זה נכון, זה נכון. טוב, הנושא הבא שלנו, אז מערכת הטלפוניה של 3CX, המוכרת והפופולרית מאוד, הפיצה עדכון הכולל נוזקה שמתקשרת עם אתר ידוע. הדיווח התחיל בפורום של 3CX, שמשתמש דיווח שהוא קיבל הודעה ממערכת הקראוטסטרייק פלקון אוברוואץ', שממש תפסה את האירוע. המשתמש כתב שהודעות המערכת מגיעות, שהודעות מהמערכת מגיעות כמה פעמים בשנה, והוא לוקח אותן ברצינות כשהן מגיעות. ולכן יש להם משמעות. ולכן לאחר מכן הוא פנה ל-3CX עם הסיפור הזה, והם ביקשו ממנו לפתוח טיקט בפורטל שלהם ושלם על הטיקט $75. סליחה, פאונד. אנחנו באנגליה עדיין, פאונד. הוא לא כל כך התלהב לעשות את זה, שכן הבעיה כנראה מהצד שלהם ולא שלו. למה אני צריך לשלם על טיקט כשהמוצר שלכם עושה משהו לא בסדר? אז בואו נדבר תכלס על הדברים. הדומיין שנתפס הוא בעצם msstorageboxes.com. ועוד משהו מעניין הוא שהדומיין נרשם לפני כמעט 4 חודשים, שזה כנראה בגלל שהיום מערכות אבטחה מעלות את הניקוד למציאת נוזקה, אם הדומיין הוא בין פחות מ3 חודשים. אני יכול להגיד שאני משתמש לפעמים בנקסט DNS, ואחד הפיצ'רים שם זה שאני לא נותן לילדים שלי לגלוש בטלפונים שלהם, אם הדומיין הוא פחות מ3 חודשים. אין שום סיבה בעולם שהם ייכנסו לדומיין כזה. אין שום סיבה. ואם יהיה משהו, אני אפתח להם במיוחד, לא יודע, משהו מטורף. אבל זה לא אמור להיות בדרך כלל. בהמשך הפוסט בפורום, עלה המנכ"ל של החברה וכתב, ככה, השמועות נכונות. אנא הסירו את האפליקציה שלנו. זה המנכ"ל כתב, אנא תסירו את האפליקציה שלנו, לאן הגענו? תצא גרסה חדשה עוד כמה שעות, עדכון באפליקציה הקיימת לא יעבוד, שכן מייקרוסופט דיפנדר כבר סימנה את האפליקציה כזדונית. Oh my God. המנכ״ל עוד כתב שזה כנראה בגלל ספריית צד שלישי שהם משתמשים באפליקציה. קוד התקיפה נמצא גם בגרסת Windows וגם בגרסת macOS. וכל האפליקציה כמובן נהנית מחתימה דיגיטלית של 3CX. בואו ניתן קצת נתונים טכניים, מי, לפני שאני רואה פה, את בוכה מאיך שזה טופל, אבל ניתן לך רגע להגיב, שנייה רגע. אז התקיפה עצמה הייתה תקיפה מסוג מולטי-סטייג', שכל חלק אחרי למשהו אחר. הכל התחיל עם התקנה של תוכנת של ה-3CX, בעצם הקליינט דסטופ שלהם, שמשמשת כשל קוד לואודר להפעלת קובץ DLL, בלי ההתחלה של הקוד המזהה של DLL המוכר שזה MZ, שזה בעצם מאפשר למערכות למצוא את זה בצורה הרבה יותר קלה. הקוד נועד להוריד קבצי אייקון ממקום ספציפי בגיט-האב. הקבצים שהורדו הם קבצים שבסוף הוכנס להם בייס 64 בסוף הקובץ. זה קבצי אייקונס. כאשר הקוד המחולץ, רק החלק האחרון בתוכנית שהוא האינפו סטילר שמתחבר לכל הדפדפנים לקבלת כל המידע שלהם, כולל ההיסטוריה. לפי שאר ה-URLים שנמצאו בתוך הסטילר הזה, האינפו סטילר הזה, אפשר להסיק שהנוזקה רצתה לקבל את הנתונים של המשתמשי הענן של מייקרוסופט, גוגל, וכמובן עוד משתמשים כמו אמזון וכן הלאה, וכן משתמשים אחרים במערכות VoIP פופולריות.
נראה שאני יכולה לקחת את
הקייס
הזה, ולמד קורס שלם על בסיס הקייס הזה, לא צריך כלום. יש לי כאן third party, יש לי כאן חולשות קוד פתוח, יש לי כאן ניהול כושל של אירוע, יש לי כאן הכל, כולל הכל, כולל שירות לקוחות, כאילו, יש לי פה...
יש מנכ״ל שירד לעם בפוסט, כן. בתוך פורום, ולקח אחריות. לא פחות ולא יותר.
זה יפה, אבל השאלה זה איך, וגם לבוא ולחשוף איך זה קרה ומה קרה, ואני לא יודעת כמה אני...
מי שחשף זה כמובן קראוד סטרייק וסנטינל וואן.
לא, ברור, אני מדברת שהמנכ״ל כתב שזה בגלל ספריית צד שלישי שהם משתמשים באפליקציה. מצד אחד זה נכון, אני אוהבת את זה של לקיחת אחריות, וזה סופר חשוב, ומתי שאנחנו צריכים לעשות איזה מפגש רק על הנושא הזה של ניהול אירועים, וכמה חשוב איך מגיבים לאירוע ומתי מגיבים לאירוע, יש הרבה מה לדבר על הנושא הזה. אז בהקשר הזה זה דווקא טוב, אגב, נדמה לי שהיא חברה מסחרת, לא? אתה יודע?
וואלה, בוא נראה.
אני לא בטוחה.
אני בודק לך.
זה הכל סופר מעניינים, כן. אם אני אומר מעניין... אני לא
רואה ש... לא נראה לי.
כן, יא, כן.
כן?
3CX. כן, זה הם? 3CX, Calyx Ventures Incorporated? יכול להיות שזה הם. כן, סטוק. אבל אני זוכרת, יש פעם שאני זוכרת. נראה לי שזה הם, ואם כן, זה... בוא נראה מה קרה לו בחודש האחרון, לא כתוב.
כן, הנה.
הם.
זה הם. Calyx Ventures Incorporated. איך המניה שלהם ירדה? עלתה? מה זה?
לא רואים. זהו, זה ממש מוזר.
אוי, זה מכון. איך לא רואים?
אני לא יודעת. זה לא, כזה עוד לא ראיתי. מה קרה למניה? IPO has been discussed. Is there any talk of an IPO? אין, יש להם סטוק. הנה, היא נסחרת.
אני... בואו ננסה ללכת לגוגל.
זה נורא מעניין, אני תמיד אוהבת להסתכל כשיש אירוע, מה קרה למניה? שיש מניה. הנה. או. נראה לי שקנו אותם חזרה או משהו. תקשיב, זה ממש מוזר, אי אפשר למצוא אותם בשום מקום. הם נקנו חזרה כנראה.
הם רשומים בברלין, נראה לי.
אבל הם לא... לא, לא, אבל כבר אין עליהם נתונים כבר תקופה ארוכה, אז כנראה שהם נקנו חזרה.
כנראה שהם נקנו חזרה.
הם נקנו חזרה, מעניין. כן. טוב, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה למה, אני אגיד את האירוע הזה.
כן, זה מידע אחרון הגיע בג'ון 1, 2020. כנראה זה משם.
כנראה שאז נרכשה חזרה מאיפשהו. טוב, בסדר, אז לא. אז לא שונא.
טוב, בסדר, קורה.
כן.
טוב. אז בואו נמשיך. אז בגדול, איזה עוד דברים את חושבת שהם היו צריכים לעשות אחרת? כי כשאני שומע שרשרת הספקה, אני... שרשרת הספקה זה עולם כל כך גדול וכל כך מורכב וכל כך לא קשור לעצמו ויש לו כל כך הרבה נישות. אני חושב ששרשרת הספקה בכל מה שקשור לקוד, הוא שונה לגמרי משרשרת הספקה שבין ספקים ללקוחות. זה עולם תוכן שונה.
עולם סופר מורכב. ברור. וזה עולם סופר מורכב, כי לכל צד שלישי, לא משנה כרגע אם אנחנו מדברים על לקוחות או ספקים קלאסיים, או על ספקי צד שלישי של קוד, לכל אחד מהם יש עוד צד שלישי, וצד שלישי, וצד שלישי. זה כאילו, מעגל שלא ייגמר אף פעם. זה מעניין. תראה, אני לא בטוחה מה הם יכלו לעשות אחרת. חוץ מכמובן בדיקות נוספות וכולי, אני לא אוהבת את הצורה שהם ביקשו 75 פאונד על לפתוח טיקט.
כן,
זה מטורף. זה נגיד הם יכלו לעשות אחרת, דוגמה. אבל כן. לא, בכללי, תראה, עוד לדעתי קצת מוקדם להגיד מה בדיוק קרה שם וכולי, אני כן נוטה לחשוב שהם היו צריכים לעלות את זה קודם, שלא היה צריך להגיע למצב שזה מופץ, עובד ומזוהה. עכשיו, בטח ובטח שיש את הנושא הזה של דומיינים. אגב, מילה מה אני שמתי לב בתקופה האחרונה לגבי דומיינים מפני פחות משלושה חודשים. האקרים כבר מזמן הבינו את זה. לפני בערך שנה וחצי, היה לי תקופה בקהילה בבטוחים אונליין, היה לי תקופה שכל הזמן נכנסו פרופילים מתחזים. שמאוד קל לעלות על זה. אתה שם חסימות שבאוטומטי שאנשים נכנסים, אז אם אין תמונת פרופיל והפרופיל בין פחות מ-X זמן, אני הגדרתי שנה, אז זה עולה לאישור שלי. וכאילו זה נחסת אוטומטית, ואם רוצים שולחים בקשה. בסדר? וזה עבד תקופה מאוד ארוכה. ואז לפני בערך חודשיים התחילה פשוט מתקפה, כל יום מצאתי את עצמי מוחקת בין 20 ל-100 בקשות כאלה, כולן עם תמונה, כולן פרופילים בני מעל שנה. כי הם לומדים. ואני רואה את זה גם בפישינג, כל הזמן אני רואה פישינגים עם דומיינים ישנים. למה עכשיו כל כך הם עובדים קשה על להשתלט על חשבון, גם באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, whatever, הם משתלטים על חשבונות, ואז משנים את הפרופיל. למה הם עושים את זה? כי הם רוצים להתגונן נגד הדברים האלה. ואז הם יבואו ויקנו להם מיליון עוקבים. אז ינסו, אגב, אתמול ניסו להשתלט לי על החשבון אינסטגרם, לא הצליחו, גם לא מעניין. אבל מישהי ניסתה עכשיו, זאת מישהי שאני עוקבת אחריה, מישהי, מישהו, לא יודעת, כי הוא כבר פעם אחת התחזה לאיזה מישהי שאני מכירה, דיווחתי, נחסם, דיבר, שינה שם, שינה תמונות, ניסה גם אותי אתמול. ומה הם רוצים? הם בעצם, ברגע שהם צריכים להשתלט, הם מתחילים להתכתב עם אותם חברים של הפרופיל הקיים, לנסות להשתלט גם עליהם, ואז הם קונים עוקבים וכו'. ואז בעצם יש לך פרופיל עם 200 פוסטים, שקיים כבר 3 שנים, שיש לו 5,000 חברים. וואלה, סופר אמין. סופר אמין, ואז הרבה יותר קשה לעלות על זה. לא נראה לי, דיברנו על העונה שהייתה עם הקריפטו.
איזה עונה?
לא דיברנו על זה עדיין, נכון? אז אני אשמור, אני אשלח לך ואנחנו נדבר על זה פעם הבאה.
יאללה.
יש לי מה לצפות, זה סופר אוקיי. מעניין.
בפרק הבא,
עם ביי. שאני עוקדת לכם כבר, כן, אני עוקדת לכם כבר תקופה, זה הולך להיות ממש מעניין.
אוקיי.
כן, מעניין.
אני עכשיו חושב למשל על הקטע המצחיק שחברות כמו סינופסיס, כמו ג'ייפרוג, כמו אימפרווה, כמו צ'ק מרקס, מרימים טלפונים לכמעט כל בן אדם ב-3CX שם, לראות מי יכול לענות להם ולחבר אותם לכיוון הזה, בשביל שיכולים למכור איזה משהו, כי אחרי אירוע כזה חברה קונה וקונה, קונה הרבה. לא תוותר על הסיפור הזה.
בטח, כי זה סיפור נורא מביך. אז עוד רגע, שים בצד את כל כאילו, הנזק וכו'. זה סיפור נורא נורא מביך.
נכון.
עכשיו, אני לא בטוחה אבל שמבוכה תהיה משהו מספיק חזק כדי לגרום לאנשים לא להחליף את המערכת שלהם. לא בטוחה. זה גם שאלה.
מה זאת אומרת?
אני לא בטוחה, כאילו, בסופו של דבר זה משהו, זה קצת מסקנות שלי מאירוע שירבי בזמנו. שבסופו של דבר כמעט ולא ירדו עליהם כמות הלקוחות.
לשירבית?
זה היה נזק משני. כן, כן. לשירבית לא ירדו הלקוחות. הנזק
כן, אבל אנשים לא חידשו להם. זה בדיוק הבעיה. חידשו להם אחר כך.
לא, חידשו. שנה אחרי זה, כמות הלקוחות הייתה כמעט אותו דבר כמו שהייתה ביום האירוע.
די, נו, את מורידה לי את האמון בדברים בסיסיים. את לא יכולה לעשות לי את זה.
תקשיב, זה אותי בייס בטירוף. כאילו, באמת. כאילו, אני שמחה בשביל שירבית, הכל בסדר, חברים והכל. אבל זה נורא נורא בייס אותי הסיפור הזה, כי אמרתי, וואלה, הזיכרון של אנשים נורא קצר, וגם אנשים נורא מזלזלים, במקרה הזה זה היה בפרטיות שלהם. ואני לא בטוחה, יכול להיות שאם עכשיו הייתי צריכה להחליף את מערכת הטלפוניה שלי, וזה היה קורה בדיוק השבוע, אז יכול להיות שהייתי מחליפה. יכול להיות שאתה יודע איפה זה יפגע? לקוחות שעכשיו שוקלים את המוצר הזה לעומת מוצר אחר, וואלה, יש מצב שיבחרו מערכת אחרת. כרגע. על בעוד 3 חודשים אנשים לא יזכרו את זה. וגם מי יזכור את זה? זה לא אירוע שהיה בכותרות וכולי. אני פיתחתי קצת ציניות סביב הדבר הזה בגלל אירוע שירבית. בגלל, בזכות, לא יודעת. בגלל אירוע שירבית, כי הבנתי שזה פשוט מה שאותנו סופר מעניין ואנחנו חושבים שהוא סופר חשוב, לא בטוח שהלקוחות איתנו. זה קצת מדכא, אבל it is what it is.
את בעצם טוענת שאנחנו חיים בעולם מקביל של חדשות, ורוב המוגולים לא מקבלים את החדשות שלנו.
אני לא יודעת אם הם לא מקבלים או שהם לא מכנים לזה את אותה חשיבות. גם אנחנו, לטוב ולרע אגב, היה לי פעם דיון עם תלמיד, עוד כשלימדתי קבוע בסיסו, שדיברנו על אופ ישראל. אמר, מה, אתם חייבים להתגונן, אם יקרה משהו לאתר של המכללה, אמרתי, אז מה? אז מי שמבין בסייבר יודע שלא שווה לי, כמכללה, להשקיע המון 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 כסף בלהגן נגד אופ ישראל, עדיף לי אולי אפילו להוריד את האתר לי כמה שעות ולהחזיר אותו, ומי שלא מבין, אז כאילו הוא פחות הקהל שלי, אז עכשיו, זה בעייתי, זה ניתוח שוק, זה פסיכולוגיה של הצרכנות, זה לא אנחנו. אבל בסופו של דבר, כמה, כאילו אתה שהיה לך ביטוח בשירבית?
לי לא.
אז לי כן. ונחש okay. איפה הביטוח שלי אחרי האירוע היה?
איפה?
בשירבית.
עדיין?
בוודאי. א', ואני אסביר לך גם למה.
יש פה סקופ, רגע, שנייה. זה לא הבעיה של המוגולים, זו גם את.
נכון, ואני אגיד לך למה זה לא הבעיה של המוגולים, כי הם צודקים. כי מן הסתם אחרי האירוע הזה, כל חברה, וזה לא קשור רגע לשירבית, כל חברה שהיה לה אירוע תשקיע עכשיו בטירוף. כמו שאתה אמרת, הם עכשיו, ג'ייפה וכל החברים, הולכים להתקשר ולמכור את מרוקולתם, כי הם לא ירשו לעצמם שזה יקרה עוד פעם. אז זה אחד, אז מן הסתם, שירבית אחרי האירוע זה לא שירבית שלפני האירוע. אז זה אגב, אני לא
יודעת... אין יותר שירבית, כן, קנו אותם, זה נגמר.
שירבית זה הראל, שירבית זה הראל, נשארת כמותג עצמאי, אגב, בפני עצמו. אבל זה סיפור אחר. אז אחד זה זה. שתיים, מה כבר יכל לדלוף לי מנתוני שירבית? בוא נגיד את האמת, התעודת זהות שלי, רגע, היא מסתובבת מאז הגרון, אז כאילו, מה זה מפריע לי? הכתובת שלי קיימת בכל מקום, אין כאן משהו. בסופו של דבר, הכסף מדבר, ההצעה הייתה טובה, לא היה לי סיבה מיוחדת להחליף את הביטוח, מה גם שעכשיו אני לא בארץ, אז אני בכלל ביטוח, אבל זה כבר סיפור אחר.
אז מה שאת אומרת בעצם, זה שכל הקונספט הזה של פרטיות הוא לא רלוונטי.
אני לא יודעת אם הוא לא רלוונטי, יש אנשים שעבורם זה ישחק תפקיד, אבל יכול להיות שיש הרבה אנשים, בעיקר בדור היותר צעיר, שפחות יפחדו מזה. גם שוב, בוא, אז דלף המידע שלי בשירבית, המידע שלי דלף כל כך הרבה פעמים לפני שירבית ואחרי שירבית, אז הוא דלף גם באירוע שירבית, כאילו, it is what it is. זה קצת ציני, אבל בסופו של דבר, זו התחושה האישית שלי שאנחנו פוחדים מזה נורא, ואולי לחברות מסחרות, אני חושבת שחברה נסחרת במצב אחר. כי השוק מגיב מאוד מהר, ולפעמים גם השוק לא מגיב כמו שאנחנו מצפים. אז אני לא יודעת אם אנחנו צריכים להמשיך לבוא להנהלות, כי בפועל אני תמיד הייתי באה להנהלות ואומרת, הציבור לא יסלח לכם וזה וזה וזה. אירוע שירבית מאוד פקח לי את העיניים. אני לא בטוחה שזה אותו מקרה בכל מצב, למרות ש-having said that, אם אני לוקחת ארגון כמו הבנק, הדיגיטלי שאני עובד בו. ואני באה ומסתכלת רגע על הבנק. וואלה, אין לנו ניסיון של המון שנים וביטחון הציבור המון שנים ורקע וכו'. אנחנו חברה חדשה. אנחנו מעט מאוד זמן באוויר. ולכן, הביטחון של הציבור, אירוע כזה להערכתי, שוב, פסיכולוגיה, צרכנות זה לא אני, אבל עדיין, אני רוצה להאמין שחלילה אירוע סייבר בחברה כזאת יהיה מאוד מאוד משמעותי מבחינת הריספשן של הצרכנים. לעומת זאת אני רוצה לחשוב שאם זה היה קורה עכשיו לאחד הבנקים הגדולים, סתם אם נשווה את זה רגע לישראל, ל-1-0 יקרה אירוע, או לבנק פועלים יקרה אירוע, חלילה לא מאחלת לאף אחד מהם הכל בסדר, אני לא חושבת שזה יתפס אותו דבר בקרב הציבור, ולכן ההתייחסות של הנהלות לאירוע כזה צריכה להיות שונה.
אז אני יכול להגיד לך שיש קבוצה שקוראים לה The Cyber Rescue Alliance, והם מפרסמים דוח כל חודש, שקוראים לו Breaches Anticipated in 2023. ובעצם אפשר לראות פה את החברה עם המניה שלהם, ובסימון מאוד מאוד ספציפי מתי הייתה התקיפה, פלוס הם שמו פה גם כל מיני בנצ'מרק של עוד אחרים, ואז בעצם במצב כזה, הרבה מאוד חברות, ואני חייב להגיד, בעיקר חברות שהן לא טק, את רואה שהנפילה במניה הייתה הרבה לפני שהייתה את הפריצה, או דווח על הפריצה, מה שנקרא. זה קרה עוד הרבה לפני. ויש פה איזה רווח שצריך לדבר עליו, שהוא גם כן קורה.
כן, זה דווקא, נגיד, זה משהו מאוד מעניין. וקולנטים למיניהם, להמר על שורטים, זה יכול להיות סופר מעניין.
את יודעת מה, אני אפרסם את זה בלינקדין שלי, שתוכלי גם לראות. אגב, הם מפרסמים גם עוד דבר מעניין ויפה. עכשיו ברח לי, בעצם הם מפרסמים גם את דוח מאוחד של כל הדוחות, נקרא לזה ככה. קוראים לזה The Best Cyber Insights for 2023. הם פונים אליי, אני מפרסם את זה, אני מקבל את זה ישירות מהם, ואני מפרסם את זה בלינקדין שלי. שלחו לי את זה אתמול, אני לא יודע הספקתי לפרסם את זה. ובעצם זה אוסף של הרבה הרבה טבלאות שנלקחות מהמון המון דוחות, ועל כל אחד שאת תוחצת עליו, את יכולה להגיע לדוח עצמו. זה מסמך מאלף שאני איבדתי מחיי לפחות כמה שעות טובות מהסיפור הזה. אני יכול להגיד, בשקט.
אני מחכה לראות את הלינק, דחוף.
אני אעלה ואשלח לך בשמחה. אני רוצה גם לעשות גם עוד איזשהו עדכון, שהחברה בעצם פתחה איזשהו בלוג, 3CX, ובעצם הם רושמים פה מה קרה, שזה domains have been taken down, new application is in progress, תשתמשו ב-PWA app instead, ולמטה, we are so sorry. In the meantime, we are apologize profusely for what occurred and we will do anything in our power to make it up for this error. לא חושב שיש דרך אחרת להסתכל על זה חוץ מלקיחת אחריות מלאה על מה שקרה פה באירוע הזה.
ומרשימה, כי לצד...
מרשים לגמרי.
הייתי רוצה להגיד שזה הסטנדרט, אבל זה לא.
זה בהחלט מרשים, איך שהם רואים את הדבר הזה. אגב, מי שפרסם את הבלוג הזה, זה הסיסו. פייר ג'ורדן. פייר ג'ורדן. הוא הסיסו שלהם. היה בחור נחמד מאוד אפילו.
יפה.
כן, הלוואי ויהיו עוד חברות שיקחו אחריות.
בדיוק, בדיוק. אירועים כאלה קורים, ואנחנו יודעים שהם קורים, וזה בסדר.
אז
זה... מה זה זה בסדר? זה לא בסדר, אבל זאת המציאות, אז לפחות לקיחת אחריות, ו-owning it זה חשוב.
טוב, אז בואו נדבר על חברת וויזה ישראלית, שמצאה חולשה מאוד מאוד משמעותית באתר בינג של מייקרוסופט, והם קראו לה ביג בנג, או דה ביג בנג, בינג בנג. החולשה אפשרה להם לשנות תוצאות חיפוש בבינג, ולקבל גישה למידע פרטי של חברות שמשתמשות ב-365, כאילו, מה? מה? איך הסיפור שלנו מתחיל? אז הוא מתחיל עם מייקרוסופט אזור אקטיב דירקטורי, שהיא בעצם מערכת זהויות של מייקרוסופט בענן. המערכת מספקת יכולת גישה, הרשאות ועוד שלל פיצ'רים, כמו יכולת להיכנס לאתר שאנחנו לא מכירים, עם הכפתור המגניב הזה של להיכנס עם גוגל או מייקרוסופט או פייסבוק או whatever, או מה שאנחנו קוראים לו בעולם שלנו SSO, Single Sign-On. המערכת הזאת היא כמובן מאוד מתקדמת ועם שלל אפשרויות מגניבות. זאת גם מערכת המועדפת על כל מי שכותב אפליקציה עם אזור אפ סרוויסס, כמובן, זה של מייקרוסופט. ויש לה כמה הגדרות להגדרה של חשבון. אפשר להגדיר סינגל טננט, מולטי טננט ופרסונל אקאונט. הסינגל טננט מאפשר להתחבר רק מאותו טננט. זאת אומרת, אני כתבתי, אני עשיתי, רק מהטננט שלי. מולטי טננט מאפשר להתחבר מכל טננט בענן של מייקרוסופט. ופרסונל כמובן מאפשר רק להתחבר מחשבונות שהם פרטיים, של אנשים פרטיים שלא קשורים לאיזשהו, איך מייקרוסופט קוראת לזה? סקול או וורק או משהו כזה, לא זוכר שעושים את הלוגין. אז כאשר משתמשים במולטי טננט, תפקיד הבדיקה של הטננט, איזה טננט נכנס, נמצא בצד האפליקציה. אז המפתח חייב להטמיע קוד שבודק איזה טננט יכול או לא יכול להיכנס. פה בדיוק, יש אחריות משותפת שנמצאת בין המפתחים לבין צוות הפסקופס. ובחור הזה נופלים הרבה מאוד חברות, כי זה לא בדיוק מקום מוחלט ברמת אחריות. אני אתן דוגמה, אנחנו רוצים להגדיר, הגדרנו מולטי-טננט, ואז הסקופס מגדירים מולטי-טננט כי זה ההגדרה, אין מה לעשות, אבל מישהו צריך להגיד גם למפתח, אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית בקוד, שזה מה שיקרה. אז בוויז מצאו ש-25% מהאפליקציות, מכל האפליקציות שמפורסמות, כוללות את החולשה הזאת שמאפשרת חיבור מטנט אחר ללא פיקוח ברמת הקוד. אז הם התחילו לחפש כל מיני דברים מעניינים. אם אנחנו יודעים שאפשר לעשות דברים כאלה, מה אנחנו עוד יכולים לעשות? אז הם מצאו אפליקציה בדומיין bing-trivia.azure-website.net. וחשבו לעצמם שביג מקבל המון יחס בכלל מה-OpenAI, אז אולי אפשר גם ליצור משהו מעניין אצלהם, כי כולם עכשיו מסתכלים על זה. דיברנו מקודם ה-Pound to On, שאם מסתכלים על טכנולוגיה מוצאים משהו. אז הם הצליחו להיכנס עם פרטי הגישה שלהם, זאת אומרת הם יצרו טננט באז'ור, ומשתמשו עם הטננט שלהם להיכנס לאפליקציה הזאת. לאחר שיטוט במערכת הם מצאו מערכת CRM, עם קרוסלה, הכוללת טבלה עם תוצאות מבינג, ופתאום הם הבינו שאפשר לשנות את התוצאות של מנוע בינג. הם ניסו והצליחו לשנות את התוצאות של הדבר שנקרא Best Soundtracks, זאת אומרת, אם מחפשים Best Soundtracks, ושזה מבחינתי לא פחות ממטורף, הסיפור הזה. לאחר שישבו כמה חוקרים מאוד מאוד נחמדים והבינו את הפוטנציאל, הם כמובן דיווחו למייקרוסופט שהם כאמור סגרו את החולשה הספציפית הזאת. עוד דבר שהם מצאו הוא שבינג הוא גם מנוע חיפוש של כל מי שמשתמש ב-365, כדי למצוא קבצים בחברה. זאת אומרת, יצרתי אופיס, איזה וורד, איזשהו אקסל או פאורפוינט, אני יכול לחפש עם, עם החיפוש הזה, אפילו חיפוש בטים, זה, זה, זה כאילו, זה אותו חיפוש. אוקיי? אז הם יצרו cross-site scripting XSS, שבעצם שולח להם את הטוקן ההזדהות של משתמש 365, כי בעצם מה שהם גילו זה שהם יכולים לכתוב קבצי או, או מסכים של HTML, או נקודות של HTML בתוצאות של בינג. ואז כל מי שמקבל את התוצאה, מקבל את ה-XSS, שבעצם שולח להם את הטוקן של ההזדהות שלהם, והם יכולים ממש להיכנס עם אותו טוקן לחברה ולעשות כל מה שעולה על רוחם, כדי להוריד קבצים מ-Teams, SharePoint, OneDrive ועוד. הם בעצם קיבלו את הסשן של אותו עובד מסכן שפשוט חיפש משהו. כל זה בגלל אפליקציה קטנה של טריוויה שיכולה לשנות תוצאות חיפוש. כשאני רואה חולשה, את החולשה הזאת, אני מבין שהבעיה של מייקרוסופט היא לא באמת היכולת להיכנס לאפליקציה כזאת או אחרת, בצורה כזאת או אחרת, זה משהו הרבה הרבה יותר משמעותי. אז מייקרוסופט, תקשיבו טוב טוב. מייקרוסופט בנתה מערכת או אקוסיסטם ענק, שמשתמש באותם כלים בכל מקום. זאת אומרת שבאג קטן, במקום אחד, יכול להיות מאוד משמעותי לכולם. זה מבחינתי חוצה גבולות של אחריות. זה לא משהו שאפשר לקבל בצורה יפה או נעימה, זה משהו מאוד מאוד חריג, ואני חושב שמייקרוסופט צריכים לצאת עם איזשהו פרסום והבהרה על הדבר הספציפי הזה. לא הגיוני שעל ידי יכולות כאלה אפשר להגיע ברמה של משתמשים ולעשות דברים כאלה. לא הגיוני. בואו נדבר על הדבר השני, הרווח הזה שהוא קיים בכל מי שמספק שירות זהות. הבעיה שלנו היא לא היכולת לקבל כל טננט בכל מצב, היא כמו לפתוח את המערכת בצורה פאבליק לכולם. דבר שצריך לקחת ממש 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 בזהירות, ועם כל העזרות האפשרויות, ואולי אפילו להוסיף עוד הגדרות שיחסמו את זה במידה ולא בשימוש, או בשימוש מועט, או לא יודע, לשלוח אימייל. אתם צריכים לאשר לנו את השימוש של הדבר הזה כל איקס זמן, אחרת זה ייחסם. אין דרך להסביר את הדבר הזה. ובואו נדבר על, על הפיל הענק שנמצא פה בחדר, שאי אפשר להסתיר אותו בשום דבר בעולם. איך אפשר לשנות תוצאות של חיפוש מאפליקציה ממישהו שנכנס במקום לא רלוונטי בכלל? איפה להזזל היושרה? מי שרוצה לספק תוצאות חיפוש אמיתיות, וכל עובד יכול לשנות אותם כערף עין, לא באמת מאפשר אמון אמיתי במערכת. זה פשוט לא רציני. זה פשוט לא רציני.
זה נורא קשה, זה נורא מה זה, זה כאילו, טוב.
אני שומע את החברות האלה שנלחמות בשיניים עם כל הבתי משפט. אסור לשנות, אנחנו לא יכולים, זה המודל פה, האלגוריתם שם, ובסוף את רואים שהם פיתחו מערכת טריוויה, שהם טריוויה, שיכולה לשנות. למי יש גישה למערכת טריוויה לזזל? מה, רק ל... רק לחבר'ה של HR, למי? זה כאילו לא הגיוני לי בכלל שמפה אפשר לשנות הוצאות. זה פשוט לא הגיוני הסיפור הזה. יצא ממני אדי מהסיפור הזה. חכי חכי, יש לנו עוד מייקרוסופט בהמשך, יצא לי עוד פעם אדי, אני אומר לך, זה פשוט הזוי הסיפור הזה.
וואי וואי וואי. לא, זה טוב, זה הזוי, אין לי מה להגיד כאן. אני לא הולכת להגן עליהם, אין לי איך להגן עליהם. אבל זה כן מעניין, זה גם קשור, אתה יודע מה, אני רוצה לעבור לאייטם הבא.
רגע, לפני האייטם הבא. אני כן יכול להגיד לך, הבעיה הזאת של מולטי טננט, הוא לא קיים רק במייקרוסופט, זה קיים גם בחברות אחרות, כמו גוגל ואמזון, זה קיים אצל כולם, זה בעיה מאוד מאוד נפוצה ומשמעותית, ואני חייב להגיד שהקטע הזה, שמי שמקנפג את הקלאוד, בסופו של דבר, זה לא מבין במה שהוא עושה. היום יש חברות שמי שמקנפג את הקלאוד זה הדיבלופר מקנפג, ויש חברות שמי שמקנפג זה האופסק עושים את זה. ואין פה חיבור אמיתי, והם לא יודעים תכלס מה לעשות. בוא נשים את הדברים על השולחן. הקלאוד מסובך מדי.
זה פשוט שם. אני חושב שהבעיה זה שכאילו, אנחנו רצנו מצד אחד, הקלאוד מסובך מדי, והקלאוד הוא הכי פשוט שיש, וזאת הבעיה. שזה נדמה שכל בר דעת מסוגל להגדיר מה שהוא רוצה, כי בוא, בלחיצת כפתור אני מגדירה דברים בקלאוד, שהייתי צריכה לעשות שלושה קורסים של טכנולוגיה כזו או אחרת, תבחר מה שבא לך, כדי לעשות את זה בעבר. והיום זה כאילו לחיצת כפתור. על מה שאנשים שוכחים זה שמאחורי הלחיצת כפתור הזאת, כן, זה נורא נורא קל. רוצה פיירול, תלחץ כאן. רוצה וואב, תלחץ כאן. רוצה טננט חדש, תלחץ כאן. אבל אם אתה לא מבין מה זה אומר טננט חדש, game over.
תראי, אני בפודקאסט הזה,
וככה אנחנו רואים את הבקטים שדולפים, ואין
מה לדבר. תקשיבי, אני בפודקאסט הזה דיברתי כבר ממש בחודש האחרון, נראה לי, על זה שאמזון עושים שינויים קיצוניים, קיצוניים, בכל מה שקשור ל-S3 bucket שלהם, בסגירה שלהם, שלא יהיו פאבליק, שלא יהיו זה, יהיו מוצפנים, עושים, עובדים על זה קשה. ואני פה אני רואה, תקשיבי, אני רוצה מולטיטנט, סבבה, אין שום בעיה. זה לא אמור להיות כזה פשוט. אם אני בתור מפתח צריך לעשות את זה, מישהו צריך לוודא שזה נעשה בצורה טובה.
אני חושבת שכם העניין זה שאנחנו כתעשייה, ואני לא מדברת רק על תעשיית הסייבר, אני מדברת על תעשיית הטק בכלל. אימצנו נורא מעט הטכנולוגיה הזאת. ולא הבנו שהיא דורשת סקילסט אחר. יש לי הרבה שיחות עם חבר'ה אצלי בעבודה על הנושא הזה של קלאוד. אני מבינה קטנה בקלאוד סקיורטי, מודע. זה לא הפורטה שלי, זה לא העולם שגדלתי בו. ולכן, לפחות אני מודעת לזה שזאת חולשה אצלי. מבחינתי, אני, אוקיי, אני מבינה את זה, אבל אני מבינה את זה חלקית. אני לא גדלתי בזה, אני לא לכלכתי את האצבעות בזה כמו בעבר, ציודי הנטוורקינג, ציודי האקטיב דירקטורי וזה, הקלאסים של פעם. לא, אני לא יודעת את ברמה הזאת, חד משמעית. הבעיה זה שאני לא כל כך מוצאת מכן. אני רואה הרבה אנשים שאומרים לי, אני Cloud Security Architect, או, ואני רואה הרבה אנשים שאני שואלת שאלות, וברגע שהם נכנסים טיפה יותר טכני, הם לא מבינים את המשמעויות של הדברים. הם יודעים להגדיר, אוקיי, הם יבואו ויגדירו לי שרת חדש, אבל מה עשיתם? מה יקרה כתוצאה מההגדרות האלה? לצערי, זה דברים שאני רואה פער מאוד מאוד קשה.
אני יכול להגיד לך שאחד הבעיות הגדולות זה שהחברות עושות המון המון שינויים באופן תדיר וקבוע, וכל מי שלמד את האבטחת מידע וארכיטקטורות, דברים כאלה, דברים משתנים, וכל המערכת הזאת היא מנוהלת על ידי tyranny of the default, שאותה חברה כמו מייקרוסופט, גוגל ואמזון וכן הלאה, יש גם אורקל, יש המון חברות שנותות, זה אלי, יש כאילו את כולם. ואני יכול להגיד שבסופו של דבר, tyranny of the default זה מה שמנהל את המערכות האלה, ואין אף אחד באמת שיודע ומבין את הכל. גם חברות כמו וויז, וחברות כמו אדפטיב שילד הישראלי, דרך אגב, שבעצם עושות ניטור, בודקות הקומפליינס, בודקות דברים, לא, גם אורקה, דרך אגב, אורקה, בואי, יש המון חברות שעושות את זה.
כן.
אפשר להגיד על השולחן, הן לא באמת בודקות את הכל, הן בודקות את הדברים המוכרים, אי אפשר להיכנס כל כך עמוק. ואם אנחנו מסתכלים על הגדרה כזאת של טננט, סינגל טננט, מולטי טננט, הקונטקסט, שאם זה מיושם בקוד או לא מיושם בקוד, הוא משהו שאי אפשר לבדוק כי הקוד מקומפל. מה עושים עם הדבר הזה? זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף. כי קונטקסט זה הדבר הכי חשוב בעולם הזה של compliance והבנה, וכשנכנסים לקלאוד, אפשר לשנות צ'קבוקס אחד, ושינית לחצי מהקלאוד שלך, חצי מהטננט שלך עכשיו, את הקונטקסט למשהו אחר. איפה עובר הגבול? איפה?
שאלה טובה, אני חושבת שזה עולם שאנחנו עוד לא מבינים אותו עד הסוף. שזה עצוב, כי העולם הזה הוא לא עולם חדש, בוא, הקלאוד כאן כבר
15 שנה.
דיפולט. 10 שנים? לא, 15, כן? כדיפולט, סטנדרט. אולי.
תלוי אם את קורא קלאוד. גם פה אפשר להתווכח.
בסדר, לא, אני מדברת שכאילו, היום יש יותר חברות כבר שנמצאות בקלאוד בקובע כזה או אחר, תכף נדבר על זה, מאשר שלא.
טוב, אז בוא נשאר עדיין במייקרוסופט. תתארו על עצמכם, ואני אומר את זה בצורה רגועה, אני מקווה, שקניתם תוכנה עם רישיון קבוע, מה שנקרא perpetual, כזה שלא מוגבל בזמן, ולאחר כמה זמן היצרן מודיע שלא יתמוך בכם יותר. אתם שכבר ידעתם שזה יגיע ומקבלים את הדין, אני מוכן לקבל את הדין, התוכנה שלי, אני אריץ אותה כמה שאני רוצה ומה שאני אעשה איתה. התוכנה כאמור היא שלכם ולא שלו, אתם יכולים לעשות איתם מה שאתם רוצים. ואז היצרן מודיע לכם שאין לכם אפילו את הזכות הזאת להשתמש בתוכנה הזאת, כי היא כבר לא רלוונטית. זה הסיפור על מייקרוסופט שהחליטה ביום בהיר אחד שהיא לא תקבל יותר מיילים לשירות 365 המאוד מאוד פופולרי שלה. משרתי אקצ'יינג' ישנים שלא קיבלו עדכוני הבטחה כראות עיניה. מה שזה אומר בפועל שמייקרוסופט במשך 90 יום תוריד את כמות המיילים שיכול להיכנס לשירות ה-365 מהשרתים הסוררים, עד למצב של חסימה מלאה. מייקרוסופט, שאני חייב להגיד, עשו את זה אפילו עם, עם שאלות בפרסום שלהם. שאלות שאגב, הם שאלו את עצמם, כן? כן, מה? הם שאלו את עצמם שאלות וענו לעצמם. בואו נראה איזה שאלות הם שאלו את עצמם. מה אפשר לשאול במצב כזה? זה פשוט יפה. איזה גרסאות של אקצ'יינג' מתמחות בחרם הזה? אני החשפתי את המילה חרם, תסלחו לי. התשובה, כל שרתי אקצ'יינג' שהגיעו לסוף החיים, לדוגמה, אקצ'יינג' 2010, 2007, ובקרוב, אקצ'יינג' 2013. וכמובן, כולם רק אם הם קיבלו עדכונים. האם מייקרוסופט עושה את החרם הזה בשביל לדחוף ללקוחות לענן? התשובה של מייקרוסופט, לא, מה פתאום? הם טוענים.
מה פתאום?
אנחנו רוצים שלכולם יהיה מערכת מייל מאובטחת בלי קשר אם הם בוחרים במייקרוסופט או לא. אוקיי? מדובר בלקוחות של מייקרוסופט, אוקיי?
אתה תגיד מתי להתחיל להגיב.
רגע, שנייה, תני לי לנשום.
כן.
מדוע, זה שאלה, מייקרוסופט שואלת את עצמה. מדוע מייקרוסופט נוקד בפעולה זאת רק כנגד הלקוחות שלה? שאלה טובה, מייקרוסופט. לקוחות ששילמו עבור רישיונות של Exchange Server ו-Windows Server. אוקיי? התשובה שלהם. אנחנו תמיד מחפשים דרכים לשפר את ההבטחה של הענן שלנו ולעזור ללקוחות המקומיים להישאר מוגנים. מעמד זה מסייע להגן על לקוחות המקומיים שלנו על ידי התראה על סיכוני הבטחה משמעותיים בסביבתם. בהתחלה אנחנו מתמקדים בשרתי הדואר שאנחנו יכולים לזהות בקלות כפגיעים בצורה מתמשכת, אך נחסום כל תברואת דואר שעלולה להיות זדונית שאנחנו יכולים. שזה בעצם הדרך של מייקרוסופט להגיד, נגמר לכם הזמן, אתם כבר זדונים, אתם לא מבוטחים, תמותו. שאלה עוד נוספת, שאלה של מייקרוסופט. האם האקצ'יינג' שלי מותקן, אבל מערכת ההפעלה שלי לא מותקנת? האם זה יגרום לחסימה? התשובה של מייקרוסופט, לא, ברור, זה בסדר גמור, אין שום בעיה, תמשיך לעבוד עם Windows 2003, אין לנו בעיה עם זה. עוד שאלה, האם בתור לקוח של 365 יש מצב שמיילים של ספקים או לקוחות שלי לא יגיעו אליי? התשובה של מייקרוסופט, יש מצב, או באנגלית, possibly, אוקיי? עוד שאלה, איך מייקרוסופט יודעת כמה השרת שלי מעודכן? האם היא עוקבת אחריו? יש לה גישה לרשת שלי? התשובה של מייקרוסופט, לא. המידע הזה נשלח בכל חיבור לשרת ה-Exchange Online 365. איזה כיף. אני חושב שמייקרוסופט שמו פה איזה שטינקר קטן, בשביל להכניס את הדבר הזה. בוא נדבר תכלס על הסיפור הזה, שאני חושב שהוא mind-blowing בקטע לא הגיוני בכלל, שמייקרוסופט מרשה לעצמה, ואני, תקשיבי, אני אוהב את מייקרוסופט, וזו חברה טובה עם אנשים טובים, אני מכיר אותם, ויש להם מוצרים טובים, והכל בסדר, ופתאום מביאים פוליסי כזה ש... אני מתנצל, הייתי השבוע במייקרוסופט, הייתי השבוע במייקרוסופט בכנס שלהם, ואני באמת, באמת אוהב את החברה הזאת, חברה טובה, אבל אני לא מבין את ההיגיון של הדבר הזה, לא מצליח להבין.
אז אני כן מבינה,
יש לי שרת, יש לי שרת לינוקס, שהוא... לא התקנתי אותו מ-2002. מה קורה עכשיו?
אז תראה, אני מצד אחד, אני נוטה להאמין שבאמת זה חלק לפחות מהסיפור כאן, זה לשפר את ההבטחה. אנחנו יודעים על כל מערכת, זה לא קשור עכשיו למייקרוסופט, כל מערכת שהיא לא מעודכנת, היא בהכרח מערכת שעלולות להיות בבעיות כאלה ואחרות. Having said that, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות, אם אני לא רוצה לשדרג את השרת שלי, ואני מבינה את המשמעות של זה, אני לא בטוחה שאתם יכולים להגיד לי מה לעשות. עכשיו, העניין זה שהם כאילו יטענו שאם אני שולחת מהשרת הלא מובטח שלי, אולי אני מסכנת את הנמען. אוקיי, בסדר. אני לא יודעת, כאילו... אני יכולה כאילו לקבל אחר, אני יודעת, כאילו זה יהיה התירוץ שלהם, אני מניחה שזה הולך להיות התירוץ. כי למה מותר לי להמשיך להשתמש במערכת OS לא מעודכנת? כי כאן את מסכנת רק את עצמך, את לא מסכנת אחרים.
אבל דרך ה-OS אפשר להגיע גם ל-Exchange, אין איזה הבדל. הם פשוט לא יודעים כמה את מעודכנת בווינדוס.
מה אני אומרת? א', יכול להיות שהם לא יודעים עד כאן אני מעודכנת. ב', כביכול, שוב, זה הדיון, אפשר לקחת את זה לעולם הרפואה. אם אני בוחרת, לא יודעת מה, לאכול כמו חזיר, להיות עם סוכרת, לשתות אלכוהול וכולי, אפשר לטעון שאני פוגעת בעצמי. אם אני מאשנת לידך, אני פוגעת בך. כל עוד אני שותה אלכוהול ואני לא מכריחה אותך ואני לא עולה על הרכב, אז כאילו סיכנתי רק את עצמי, כביכול. ואז יבואו האנשים ויגידו, לא, לא, אבל מערכת הבריאות היא של כולנו, ואז המשאבים שמופנים אלייך, לא מופנים לאחרים. אני חושבת שזה איפשהו דיון קצת דומה. ברגע שאני מחליטה לא להתקן את ה-OS שלי, סיכנתי את המחשב האישי שלי. יהיה מחר בבוקר vulnerability כזה או אחר, יתקפו אותי, סיכנתי אותי. אני מניחה שהתירוץ שהם יבואו ויגידו זה, אנחנו לא יודעים להגיד, כן, על מי שהגיע מזה, אז הם יכולים באותה מידה להגיד, אני לא מגינה על אופיס 2003. לא יודעת, זה, אין לזה גבול. אני קניתי את זה, שזה יהיה שלי, for life. מי אתם שתחליטו? לא יודעת, זה, כאילו, אני חושבת שיש כאן איזושהי כוונה טובה, אני לא חושבת ש... שהיא נעשה קצר.
לא נראה לך שזה מחובר קצת למצב כרגע ש... כסף זה משהו קצת יותר קשה למייקרוסופט, והיא מחפשת עוד מקורות הכנסה. צריך להגיד את זה בכל.
אני לא יודעת. אני חושבת שזה קצת ציני, כי אני לא חושבת שזה תהליך, אני לא מספיק מכירה את מייקרוסופט, אתה מכיר אותם יותר ממני. אני לא חושבת שזה החלטה, שההחלטה הזאת נעשתה בשבועיים האחרונים, והם אמרו, יאללה, בוא נעשה את זה. אני מניחה שזה היה in the works for a while, אולי לא. אני חושבת שכן יש כאן, באופן כללי, מייקרוסופט, ולא רק מייקרוסופט, דוחפות לנו את המוצרים החדשים שלהם, בין אם זה ענן ובין אם זה כל דבר אחר, הם דוחפים לנו. בוא, למה אני צריכה עכשיו לקנות לפטופ חדש? מה רע בלפטופ שלי שהוא בסך הכל בין 3 שנים? כי הוא לא עובד, כי הוא לא זז, כי הוא מת, כי אם אני אנסה עכשיו לשים עליו Windows 11, הוא ימות לי. לא, אתה בצליחה, לא הלפטופ.
בסופו של דבר, אבל זה גם נגיד, חברה, אתה יודע.
שדרגתי, אתה יודע מה שדרגתי השבוע את המחשב הזה? את המחשב שאנחנו מדברים איתו? שדרגתי אותו השבוע לווינדוס 11, זה מחשב נייח, שאני קניתי לעצמי לפני 2 שנים, נמאס לי, יש לי נייד בשביל הרצאות וזה, ויש לי נייח במשרד הביתי, סופר נוח. כשעברנו לפה, פשוט פירקתי אותו, כאן קניתי מארז חדש, הבאתי מחשב מפורק, והרכבתי אותו מחדש. כן. והוא התחיל לטעון, וזה מחשב בין פחות מ2 שנים. אני לא יכול לתמוך בווינדוס 11, עשיתי קצת בדיקות, ראיתי את ההגדרות שהוא רצה, פיניתי לו מקום, הכל בסדר, רץ ווינדוס 11. אבל בוא, אני ידעתי שכאילו, הלפטופ שלי, הטאבלט שלי, שהוא אגב טאבלט של מייקרוסופט, שנקנה לפני 3 שנים, של מייקרוסופט, מייקרוסופט סרפיס, הוא לא יודע להתמודד עם Windows 11, הוא ימות. למה מכרתם לפני 3 שנים ציוד שידעתם שלא יעבוד תוך שנה?
יש לי טענות לדבר הזה גם עם סלולרי. את היום יכולה לקנות סלולרי. נכון. עכשיו, כבר לקנות סלולרי שהוא כבר discontinued, שזה... אין לי דרך להסביר את זה, זה לא הגיוני. לא הגיוני. אז נכון, המחיר ממש ממש נוח, זה ממש ממש כיף, אבל בואי, סלולרי ש... אם מישהו מוכר לי ציוד, והוא כבר דיסקונטיניוד, והמחיר הוא מאוד מאוד אטרקטיבי, והוא לא רושמם שהוא דיסקונטיניוד מבחינתי, יש פה איזה מקום שהם באו ואמרו, לא יודע, הם מסתכלים בזה בצורה של... יש פה דעת כזב, אם מישהו מוכר לי כזה דבר, לא יודע, אני, זה לא נראה טוב בשום קונסטלציה שאני חושב על זה, ואני רוצה לבוא ולהגיד שעם כל הכבוד למייקרוסופט, עם כל זה שדיברנו ועשינו והתמודדנו, וזה ביקורת, חבר'ה, אתם מכרתם את האקצ'יינג' הזה, אתם לא יכולים להפסיק לקבל את הבקשות שלו, זה לא הגיוני, זה לא בסדר, זה לא אתי, זה לא גם דוד וגם לא חיים, וזה גם לא עושים דברים כאלה. ועם כל הכבוד, מישהו קנה את האקצ'יינג הזה, ואם הוא יודע או לא יודע, ובוא נשים דברים על השולחן, מי קונה את האקצ'יינג ב-on premise? זה חברות גדולות, חברות ציבוריות, חברות בעלות מדינה, שהן לא רוצות להוציא את הדבר הזה החוצה, והם תקועות עם הדבר הזה, ובדרך כלל ברוב המקרים יש להם גם מנגנונים משלהם בשביל לפתח, בשביל להגן על ה-SMTP, שזה לא אקצ'יינג, שזה כלים אחרים שיושבים ומגינים על הדואר, יש להם פורוורדינג, יש להם מיליון ואחד דברים אחרים בשביל להגן על אותו אקצ'יינג שנמצא שם. ולבוא באיזשהו נקודה ולבוא ולהגיד, מי עכשיו, אתם כבר לא, בואו, יש לי שרתים עם לינוקס מ-2002, שלא הותקנו באינטרנט, ואתם עדיין מקבלים מהם אימייל. מה ההבדל בין זה לבין כל האחרים? צריך לשים את זה על השולחן.
כן, כן. וללא ספק מסכימה איתך.
וכן, צריך לקחת את העניין הזה של מייקרוסופט, יש מצב, למרות שהיא שענתה שהיא לא עושה את זה בשביל לדחוף לקוחות שלה לענן, יש מצב שהיא עושה את זה, כי היא באמת מנסה לדחוף ולהמיר לקוחות Exchange on Premise לענן, כבר תקופה ארוכה, אני חייב להגיד.
כן, אני לא חושב שזה תמיד יצליח, אבל זה כבר סיפור אחר.
טוב, בואי נמשיך לנושא הבא. גוגל הכניסה בקשה ל-CA/B פורום שאם תתקבל, תוריד את אורך החיים של התעודות HTTPS ל-90 יום בלבד. גוגל כבר הורידה את אורך החיים ל-398 ימים, שזה היה בעקבות אפל, שפשוט לא שאלה אף אחד והחליטה ביום אחד לא לתמוך יותר בתעודות שמעל 398 יום, שזה שנה וחודש. המהלך עשה הרבה רעש תקשורתי ממש בשלהי 2020. לי באופן אישי יצא העונג להיות מנהל של מערך שרתים של חברת תחסון במשך כמה שנים. זה היה לפני הרבה מאוד זמן. אני זוכר כמה כואב היה להחליף תעודות בשרתי הווב לפני 10 פלוס שנים ויותר. לפעמים המדריכים לא היו 100% וזה פשוט לא עבד. התסכול היה בשמיים. במיוחד אם זה היה איזה משהו מיוחד בשרת וזה לא היה אפאצ'י או IIS. זה פשוט היה סיוט מתמשך וכל פעם שהגיע הזמן זה היה קטסטרופה. כל התהליך היה ידני וזה היה פשוט לא נעים, ואני חייב להגיד, אחד הסיבות הכי גדולות לעובדה שלא היה SSL בלפני 20 שנה, כי זה היה פשוט לא נוח. אין לי מילה אחרת להגיד על זה, זה היה פשוט תהליך לא נוח. אז נכון, היה לנו 5 שנים, והיה לנו אחר כך 3 שנים של expiration, ואחר כך שנתיים, ואחר כך שנה וחודש, זה מה שאנחנו בנים עכשיו. אבל בוא ניתן קצת רקע תכלס על המספרים האלה. גוגל היא חברה עם הדפדפן הכי פופולרי בעולם, גם אלו שאחריו משתמשים במנוע שלהם. אז להחלטות שלה יש משמעות שונה מחברות אחרות. מעבר לזה צריך להבין שכרום שונה מהותית מפיירפוקס בכל מה שקשור לחתימות. חתימות, בוא נגיד, זה סרטיפיקציות, כן? פיירפוקס מנהל את התעודות בצורה עצמאית. הוא קיבל את זה בירושה מהנטסקייפ. לעומת כרום שמשתמש במנוע התעודות של מערכת ההפעלה. זאת אומרת שכרום לא באמת שולט על התעודות ועל ה-CA שמותקן. ולכן כשאנחנו נכנסים לאתר וכרום מנסה לאמת את האתר מול CA, הוא צריך לתחקר את המערכת ההפעלה שהיא אם היא מכירה את ה-CA או לא. אם הוא הפיק את התעודה או לא. הבעיה שלנו מתחילה מהעובדה שתעודות הם קבצים וקבצים אפשר לגנוב. לפעמים בקלות ולפעמים פחות. העניין הוא שלאחר שתעודה בוטלה, מה שנקרא revoke, ה-CA שמחזיק עצמו את המידע הזה, אף אחד לא באמת בודק את זה, אף אחד לא מתחקר אותו, מה שגורם להמשך שימוש של התעודה גם לאחר שהיא בוטלה. מה שנקרא בעולם שלנו של תעודות revocation list. גוגל שמבינה את הצרה הזאת מחזיקה רשימה סטטית של חתימות מבוטלות שנמצאות בכל העתק של כרום, ולכן לא באמת בודקת אם התעודה לא בוטלה בצורה אקטיבית, דבר שמצריך אותה לעשות עוד חיבור לתשאול מפיק התעודה, ה-CA, בכל פעם שמתחברים לאתר עם תעודה. וכך גוגל מנסה להוריד את הזמן שהתעודה יכולה להיות פעילה למספר נמוך כמה שיותר, כדי שאם התעודה תיגנב, היא לא תהיה פעילה לאורך זמן. גוגל, כאמור, גם טוענת שבדיקה קבועה של התעודה יכולה לעבוד בעיית פרטיות, שכן מפיק התעודה יכול לשמור את המידע, והוא מקבל אותו באופן קבוע על שימוש בתעודה שלו מכתובות IP'ים או כל דבר אחר, ובאמת זה לעשות את החיבורים האלה, ובעצם אפשר לגנוב את המידע, או המידע הזה גם יכול להידלף. עכשיו שסיכמנו את העניין הסיבתי, בואו נדבר על הפן הטכני. היום כ-50% מהפקות התעודות בעולם נעשה על ידי פרוטוקול ACME, שזה Automatic Certificate Management Environment. מה שנקרא RFC 8555, חמסה חמסה חמסה. מה שהכניס את הנושא הזה למומנט גבוה היה שימוש החינמי, יש להגיד, של Let's Encrypt, שדרש שימוש אך ורק בפרוטוקול הזה. צריך להגיד גם שגם 95 מכל החברות והארגונים שמפיקות תעודות מחזיקות ביכולת הזאת של פרוטוקול ACME, דבר שיכול ממש לעזור למעבר של אוטומציה מלאה של התהליך. יש מצב שממש ממש עוד מעט, לאחר שהפורום המכובד, יש להגיד, יקבל את ההחלטה, כל התעודות בעולם יהיו אוטומטיות. מצד אחד, אוטומציה זה ממש ממש כיף. מצד שני, זה קצת מנוון את האנשים שלא להכיר את הפרטים הקטנים, ולזכור את הנבחי ההגדרות ואת הדברים. יש קסם בזה. אני אומר שזה היה ממש רע וקטסטרופה וסרט, אבל יש קטע שצריך לחפור ולבדוק ולחקור את המערכת ולהסתכל על הדברים. יש בזה קסם מיוחד.
נו, זה אבל אותו דיון של הקלאוד, שדיברנו עליו קודם, של רמת ההבנה. אבל בסדר.
כן. טוב, בסדר. אז תכלס, יש מצב שאנחנו נעבור פשוט לאוטומציה מלאה, ואנחנו נעבור לכל הסרטיפיקציה הזאת 90 יום. ומה שזה אומר בעצם זה שמי שעושה את הסרטיפיקציה פחות רלוונטי, הזהות שלו, רק העובדה שמעניינת זה שהמידע מוצפן, כמו Let's Encrypt. אגב, Let's Encrypt, הרבה מאוד מהתוכן באינטרנט מוצפן על ידו. וכל אחד יכול להשתמש ב-Let's Encrypt. זה ממש בעייתי. עוד נושא מאוד מאוד חשוב, שאני בטוח שאם יש מאזינים שמכירים את הפרטים, מבין ויודע, לגוגל יש את הרוט פורום, שבעצם היא הגדירה איזשהו רוט סטרטיפיקייט, שמותקן בכל מערכות ההפעלה, שמקובל על כל מי שיש לו מערכות הפעלה, והיא בעצם מנהלת אותו ויכולה להוסיף סאב סרטיפיקייטס, שהם בעצם יכולים גם להוציא סרטיפיקציות, וזה גם משהו שצריך להגיד. עוד נושא חשוב שגוגל מנסה לקדם פה, זה בעצם גם להוריד את השנים שנדרשות בוולידציה ל-CA'ים. זאת אומרת, היום אנחנו עומדים ש-CA ראשי יכול להיות 7 שנים, והיום אנחנו כבר מדברים על מצב שיהיו 5 שנים. והם רוצים להוריד גם את הדבר הזה. אני חושב שזה מדהים להוריד את השנים האלה. זה נותן יכולת לחידוש ויכולת לרוץ בצורה מאוד מאוד יפה ואקטיבית, ולוודא שאנחנו באמת מסונכנים ומותקנים כל הזמן. מצד שני, וצריך להגיד את המצד שני, אם יש לך מחשב ישן או טלפון ישן של כמה שנים, לא יהיה לו שום סרטיפיקציות מותקנות. ואנחנו נהיה תקועים עם הדבר הזה. אז זה נראה כמו שכל התעשייה דוחפת לכיוון חידושים וחומרה חדשה ותוכנה חדשה, ואם מישהו לא עומד בקצב, מייקרוסופט יעשו לו מה שעשו לו.
כן, כן, ואותי דווקא זה מטריד, דווקא כמי שקרה במקום הזה, שאני מסתכלת רגע על האוכלוסיות היותר מוחלשות, שמצד אחד אי אפשר להיות היום לא מחובר, ואני לוקחת את זה רגע, אני יוצאת בכוונה מהסיפור, מדיון certificates ומערכות הפעלה ו-exchange וכולי, אני מדברת ברמה העקרונית על הסיפור הזה. דימרת על טלפונים שאפשר לקנות היום, טלפונים שהם end of life, end of support וכולי, וזה בדיוק הבעיה. אני מסתכלת רגע על אוכלוסיות מסביבי. הם לא יוכלו לעשות את הדברים הכי בסיסיים, לתקשר עם המשפחות שלהם במדינות המקור. בואו, טלפון בראש ובראשונה, אנחנו מתייחסים אליו כמו מחשב, אבל בראש ובראשונה הוא נועד להיות טלפון. והיום אתה מוצא את עצמך רודף ורודף ורודף, סיפור מאוד בעייתית. הצרכנות יתר מגיעה לכל מקום, גם למקום הזה.
כן. טוב, אנחנו נקווה שנוכל להתמודד עם זה. אז אני חייב להגיד שבקבוצות הוואטסאפ רץ איזה דיון מאוד מאוד מעניין, לפחות אחת מהם, של איך גוגל ופייסבוק עוקבים אחרינו, וכל הזמן אני שומע שהם מקליטים אותנו. כל הזמן.
וואי.
ואני אמרתי להם, אני כתבתי, פשוט הייתי ביום עמוס מאוד מאוד בכל מה שקשור לכתיבה של איזה דוח של משהו אחר, ולא היה לי זמן באמת לשבת ולכתוב, ואני רוצה באמת להגיד איזה כמה מילים. פייסבוק לא מאזינה לנו. גוגל לא מאזינה לנו. אין להם צורך. בוא נשים את הדברים על דיוקם. היום הגענו ליכולת שאם אני רוצה להקליט מישהו באיזושהי קונסלציה מאוד מאוד איכותית, זאת אומרת, אני יכול לשמור את המידע בצורה טובה, אני צריך לשלם את זה באזור של חצי מגה עד 700K לדקה, אפשר אולי קצת לרדת, אבל זה מתחיל להיות דבר בעייתי ברמת ההבנה של מה נעשה שם. בוא נדבר, מישהו הקליט אותי במשך 6 שעות ביום. מישהו הקליט אותך במשך 6 שעות ביום. לפייסבוק יש, לא יודע, 2 מיליארד משתמשים כפול 6 שעות, זה 6 מיליארד שעות ביום. איפה מחסנים דבר כזה? איפה משנעים דבר כזה? תחשבי, רק טלמטריה, רק לשנע את זה לפייסבוק, זה מיינד בלואינג. שנייה רגע. אני רוצה להגיד ש... מה עשית?
עשיתי על זה סרטון שלם.
אוקיי.
זמנו, זה איפה שהוא מופיע אפילו ביוטיוב שלי, למה הם לא צריכות להאזין לנו?
אין שום צורך. שום צורך בכלל.
זה כל כך
יותר קל. האמת, היא הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר קלה, ואני חייב להגיד, הרבה יותר מתוחכמת מזה. צריך להגיד את זה, כי להקליט זה פשוט. לפענח זה בעייתי, אבל לעשות דברים אחרים, הם עושים, והם עושים את זה ממש ממש טוב. אני חייב להגיד, פייסבוק הם מאוד מאוד טובים במה שהם עושים. זה כל המודל שלהם, שהם בקצה של הקצה של הקרח, של הקרחון. אז בואו נסתכל רגע מה הם עושים, והם עושים כמה דברים שונים. אז קודם כל הם מנטרים אותנו בכל מה שאנחנו עושים אונליין, אוקיי? הם מנטרים אותנו את השימוש של הקוקיז שלנו, הם מנטרים אותנו את ההיסטוריה של הגלישה, הם רואים על איזה לינקים אנחנו לוחצים, הם רואים באיזה עמודים אנחנו מבקרים, ועל בסיס הדבר הזה הם מייצרים בעצם יכולת הבנה מאוד עמוקה. מה אנחנו, מי אנחנו, באיזה גיל אנחנו, מה השאיפות שלנו, על מה אנחנו אוהבים, מה המקום הפוליטי שלנו.
רגע, וזה הם עושים גם לכל מי שאנחנו מכירים.
שנייה, רגע, אל תספי לי ספוילרים, דו בחייך.
אני רצה. סליחה.
ובעצם, הם בונים פה תשתית מאוד מאוד גדולה בהבנה. אם אני למשל, כל פעם בתאריך מסוים לפני פסח מחפש לטוס לחול, הם לא צריכים לחכות למשהו, הם יודעים מתי פסח. אוקיי? למרות שזה חג עברי, הם יודעים. They have the technology. זאת אומרת, אם הם יודעים למשל שלפני הקיץ אני טס כל שנה באוגוסט לאן שהוא, לחופש, יוצא עם הילדים, עושה משהו, הם יודעים להכין לי מתי זה קורה. עכשיו, אם הם לוקחים אותי כמודל, אני לא שונה בהרבה מאוד אנשים אחרים שיוצאים באוגוסט לטייל איפשהו. ורוב האנשים שיוצאים באוגוסט לטייל, הם לא מחפשים את זה באוגוסט, הם מחפשים, אפילו לא מחפשים את זה ביולי. הם חפשו את זה במאי ויוני. זה החודשים, זה מה שנקרא, רגע לפני כל הבלגן, אני רוצה למצוא את זה, וכולם יודעים את זה, זה common knowledge הסיפור הזה. עכשיו, בוא נכניס לזה קצת דברים יותר ספציפיים. כמו למשל, דיברתי עם השכנה שלי על מזיקים. היה לנו פה איזה מזיקים מועפפים, והיא באה אליי אחרי כמה דקות ואומרת לי, ראיתי עכשיו פרסומת. עוקבים אחריי, הם הקשיבו לשיחה שלנו, ואמרתי להם, הם לא צריכים. הם לא צריכים. א' כל, בעיה כזאת היא, חצי שכונה מחפשת פתרון. זה מקום גיאוגרפי שכולם מחפשים פה פתרון. דבר שני, זה קיץ. בואי, את גרה בישראל. יש פרסומות. אם הפרסומת הזאת מגיעה, ולא היינו מדברים, לא היית שמה לב בכלל. זה עניין, זה כמו שאומרים, אל תסתכלו, אל תחפשו רכב קיה ספורטאז', אל תחפשו ספורטאז' בכביש, ואז יום שלם את רואה רק ספורטאז', בגלל שהתחלת להסתכלת על זה.
נכון, זה האוטו שקנית, זה תופעה שכשאת בהיריון, נדמה לך שכולם בהיריון, לא אותה כמות של נשים בהיריון בכל שנה פלוס מינוס. זה לא, זה הטיות שיש לנו. ברגע שדיברנו על משהו, ואז אני רואה פרסומת, אני אומרת, אוי, איזה קטע, בדיוק דיברנו על זה. כן, איזה קטע. היו כבר את הפרסומות האלה חודשיים, אבל לא שמתי לב. כזה. זה נורא קל.
עכשיו, צריך להגיד גם שזה
כל כך בפרנויה סביב הנושא הזה, זה הורג אותי.
כי הטכנולוגיה של פייסבוק וגוגל ממש ממש טובה. צריך לשים את זה
לנקודה
לחוזקתם. וצריך להגיד את זה, הם גם פועלות נורא מהר. שזאת אומרת שאם אני ישבתי בבית וחיפשתי פתרון, אני רוצה לקנות רכב חדש, אוקיי? בוא נגיד רכב חדש. לא, בוא נלך לחופשה. יאללה, חופשה זה משהו קלאסי. אני רוצה ללכת לחופשה. ופייסבוק, שמכירים אותי, מכירים את הפרופיל שלי, יודעים עם מי אני מתקשר בוואטסאפ, כי כל המטה דאטה קיים להם. הכל זמין להם. הם יודעים לאיזה אתרים אני אגלש, כי יש להם פיקסל בכל מקום, אוקיי? אז כשאני רוצה לחפש חופשה,
למי שלא מכיר חופשה פיקסל, עם אני חברים, אגיד במילה מה זה פיקסל.
אני אגיד מה זה פיקסל?
אני רוצה להסביר שנייה מה זה פיקסל לטובת מי שלא מכיר את זה.
טוב, בסדר, יאללה. אז אני אמשיך.
אז במילה, ממש במילה, אני לא נכנסת לצדדים הטכנולוגיים, כשאני רוצה, כמפרסמת לצורך העניין, לראות כמה אנשים הגיעו להודעות שלי מתוך פייסבוק, אני שותלת בלינק משהו שנקרא פיקסל, ואז לצורך העניין כל פעם שמישהו נכנס לאתר שלי דרך פייסבוק, זה ישתול את האינדיקטור הזה, ואז כשפתאום אתם רואים, וואלה נכנסתי לאתר, לא סיימתי את הרכישה, ואז הוא קופץ לי כל הזמן בפרסומות, אז זה מבוסס. כמובן שאם לא הכנסתי את הפיקסל בהתחלה, חבל, ואז אין תמיד. אבל
אז פיקסל נמצא בעמוד, יש לו פיקסל, זה עולם שלם בעולם של פייסבוק, יש להם מנהל אירועים, ויש להם מיליון ואחד, אפשר לדעת גם מה עושים באתר, מה הדברים, אפשר לעשות שם ממש קוסטים ורשיוז להוציא, מיליון ואחד דברים. אז אם אנחנו, למשל, אני מחפש עכשיו חופשה עם החבר'ה, אוקיי? ואני עושה את החיפוש הזה. פייסבוק יודעים מי החברים שלי. תרצו או לא תרצו, מדברים איתם בוואטסאפ, אתם מתקשרים אליהם, אתם מדברים איתם בפייסבוק, אתם מדברים באינסטגרם, בטיק טוק, לא משנה איפה, פייסבוק יודעים. הם מכירים ומבינים. אי אפשר לברוח מהסיפור הזה. ואם הם יודעים את זה, הם ייתנו את אותם פרסומות לאותם מקומות גם לחברים שלכם. ולא בגלל, לא בשביל למכור להם, בשביל לשתול להם את המחשבה שתאילנד זה מקום מושלם בשביל שתוכלו ללכת אליו. וזה האלגוריתם. זה לא מה לעשות, זה השתילה הקטנה הזאת של המחשבה. ואז שאתה בא, כולך גאה. כן, תאילנד, אנחנו עושים לקוס סמוי וזה, והוא אומר לך, בוא, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, ביחד, בחבר'ה, אנחנו, כן, כולם רוצים את זה. ופייסבוק הצליחה למכור, והמפרסם שלה קיבל את מבוקשו. זה כל הקומבינה. ולא נדבר רגע על כל העניינים, אם לוקחים את זה רגע, אתה יודעת, פוליטיקה והיכולות הפוליטיים שיש בפייסבוק ודברים, זה הכל שמה. אנחנו מסתכלים על זה בעולם של פוליטיקה ומסחרי, זה כוחות מאוד מאוד גדולים, ופוליטיקאים יש להם אפילו פחות חוקים. צריך להגיד את זה. אז כמו שאמרתי, זה נורא מדבק. אם אתם לא ראיתם מישהו במשך הרבה מאוד זמן, ועכשיו נפגשתם אחד ליד השני, ופייסבוק יודעים פייסבוק יודע שהטלפון נמצא אחד ליד השני, יש לו את היכולת הזאת. זה לא איזשהו משהו, בלוטוס או משהו כזה, זה פשוט גאו. שאם שני חברים נמצאים באותו אזור קטן, יש סיכוי מאוד גדול שהם ייפגשו. ואז הוא מתחיל לתת לכם תוכן דומה אחד של השני. כמו, תחשבו על זה, כמו הדבקה בקורונה. אני הדבקתי אותו, עכשיו הוא מתחיל לקבל את מה שאני מקבל, ואני מקבל את מה שהוא מקבל. רק מהעניין הזה שהוא יודע שאנחנו תקשרנו. לפעמים זה עובד, ואנחנו נבוא ונגיד, וואו, אנחנו בדיוק דיברנו על זה, וזה קרה, ולפעמים זה לא יעבוד, ואני אראה פרסומות שאני לא אבין למה אני רואה אותם. זה תכלס הסיפור פה בגדול, ואם אנחנו מדברים על פייסבוק, פייסבוק זה עולם תוכן משלו. גוגל היא מעצמה פי 20 יותר גדולה מפייסבוק, יש לה פיקסלים ויש לה יכולות ניטור והבנה מה אנחנו עושים בכמעט כל אתר כלשהו, מרמה של אינסייטס להבין כמה אנשים הגיעו לאתר ספציפי, עד הרמה של טאג מנג'ר שאפשר לראות שם מה אנשים עשו, ואפילו לקבל אבנטים, אם מישהו רכש משהו, אם מישהו נכנס לעמוד הזה ולא נכנס לעמוד הזה, אפשר לעשות כל מיני פאת'ים, אם מישהו נכנס לעמוד X ואחר כך עבר לעמוד Y ואחר כך עבר ורכש, אנחנו יודעים שיש פה באמת איזשהו מעבר טוב, ואם מישהו עשה את זה רק בחצי הדרך, אנחנו רוצים לדעת, ואפשר לבנות פה גם על זה פרופילים, וכל מי שהיה באתר שלי, הוא באופן ספציפי יכול לקבל גם הודעות ייחודיות על הדבר הזה. קיצר, זה עולם תוכן שלם מי, שאני חייב להגיד, אף אחד לא מאזין, זה פשוט, אין צורך. זה בזבוז משאבים שהוא לא הגיוני בכלל שמישהו יעשה, ואני מאוד מאוד מקווה שכל האנשים בקבוצה קיבלו את התשובה שלהם, כי זה חשוב להגיד את זה. אנחנו אנשי הבטחת מידע, אנחנו אנשים טכנולוגיים, אנחנו צריכים להבין בעולם הזה. אף אחד לא באמת מאזין לנו. אם אנחנו מסתכלים במערכת ההפעלה, היום רוב ומרבית מערכות ההפעלה יש להם צ'ופצ'יק אדום כזה, נקודה אדומה או ירוקה, שבעצם באה ואומרת, המיקרופון פתוח או המיקרופון סגור, המצלמה פתוחה, ופייסבוק היא לא איזשהו גוף הקרים של ברמת מדינה, שיכול להפעיל את את המיקרופון ללא הפיצ'ר הזה. אז אין שום סיבה שזה יקרה. עוד נושא אחרון, כי אני יודע שמישהו בטח יגיד על זה, כל נושא העוזרות האישיות, שכביכול מאזינות לנו כל הזמן. בוא נגיד את הדברים תכלס על השולחן. גם קואלקום וגם סמסונג עם אקסינוקס וגם מדיאטק, הכניסו יכולת ספציפית בתוך הצ'יפים של אותם טלפונים, בתוך אותם צ'יפים של אותם טלפונים, שהצ'יפ עצמו הוא מאזין לשיחה ומחפש פאטרנים ספציפיים, כמו למשל סירי או כל דבר אחר, או אלקסה או גוגל או כל דבר אחר. ובעצם רק כשהפאטרן הזה מגיע, היא בעצם לוקחת את החיבור ומקפיצה אבנט לאותה אפליקציה, ובעצם נכנסת לשם. צריך להגיד שזה גם אותו דבר גם באפל. אז גם אם מישהו, זה לא מישהו מאזין לכם, זה איזשהו צ'יפ עם איזשהו פרוסס שהוא רק מחפש שם איזשהו פאטרן. אז גם זה לא משהו אמיתי. ואם בטעות, בטעות, אותו, אותה צ'יפ שמע, או חשב שהוא שמע את הדבר הזה, זה, זה, זה בעיה אחרת. ואני חייב להגיד שיש עכשיו מחקר שיצא על איך לתקוף את הדבר הזה בצורה סופר מגניבה, ונראה לי שנשמור את זה אבל הפעם הבאה, איך לתקוף את העוזרות האישיות.
לגמרי.
רוצה להגיד, לסכם משהו, להגיד?
בעיקר ששוב, אנחנו לא כזה מעניינים. למה אנחנו מעניינים? למה אני ברמה האישית מעניינת? אני מעניינת ברמה האישית, כי יש לי כרטיס אשראי. זה הסיבה שאני יכולה לעניין גוף כזה או אחר.
אבל גם מעניינת, את בחורה מאוד מעניינת, אני חייב להגיד.
לא, אני בחורה, מה זה משעממת? אבל שוב, זה לא מעניין אף אחד להקשיב לשיחות שלי, מעניין אותם לדעת מה יש סיכוי שאני אקנה. ולכן שם הם משקיעות המאמצים. אז אין להם מה להקשיב לשיחות שלי, מה זה משעממות. מעניין אותם לדעת מה אני אקנה, והם עושים את זה, מה זה טוב.
מי?
אני חייבת להגיד,
נראה לי מי נתקע לנו. לא נורא. טוב, אנחנו נאלץ לסיים את התוכנית גם בלי מי. אם היא תעלה, אנחנו נגיד לה שלום. אז עורך התכנית זה בועז פירסט, עורך הסייבר טוביה כפיר, הפאנליסטית שעכשיו התנתקה לנו באמצע, מי ברוקס, אני הייתי רותם בר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. אז יאללה ביי!